בקרובי אקדש. על מי נאמר בקרובי אקדש? שרוב הפרשנים מפרשים בקרובי אקדש, הכוונה היא על אותם אלו שקידשו את שם השם במותם. הרשב"ם אומר פירוש אחר, בקרובי אקדש הכוונה היא על אלו שנשארים אחריהם, על כל קרוביו ועל כל משפחתו ועל כל חבריו, שהם הם ממשיכים את הקידוש השם בעולם, בעצם ההמשכיות. וכך אצל אברהם אבינו, המפרשים שואלים, לכאורה הקידוש השם הגדול היה של יצחק אבינו, בכל זאת אנחנו מייחסים את הקידוש השם לאברהם באותה מידה שמייחסים אותה גם ליצחק. הפירוש הוא מפני שעצם ההמשכיות של אברהם אבינו, עצם ההמשכיות של אברהם אבינו לאחר שנצטווה בעקידת יצחק וקיבל על עצמו עוד לפני שהוא ידע את מה שהמלאך אמר לו, זה גם חיים של קידוש השם. שמעתי מאבי מורי זצ"ל פעם, אחד מימי ראש השנה, לאחר פרשת העקידה אנחנו קוראים הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור וכו', ואנחנו קוראים את זה בתוך קריאת התורה של ראש השנה. מה זה קשור לעקידת יצחק? זה לכאורה ידיעה חשובה, כפי שאומר רש"י, על המקום שנולד זיווגו של יצחק. ואם כך, מה זה קשור ליום ראש השנה שאנחנו מזכירים את הזכויות של עקידת יצחק ואת המסירות נפש של אברהם אבינו? אז הוא ביאר, זה חלק מהניסיון של אברהם אבינו. אדם שעומד בניסיון כמו של אברהם אבינו, כשהוא יורד מהר המוריה, בעצם הרי כל העולם היה צריך להתהפך. השמש לא הייתה צריכה לזרוח כמו יום אתמול, בוודאי לא לשקוע כמו היום של מחר. ובכל זאת אברהם אבינו רואה שהחיים מסביב ממשיכים בלי שהם קיבלו את ההשפעה הנגלית לפחות מהמעמד המרומם הזה של עקידת יצחק. ובכל זאת אברהם ממשיך את עבודת השם כפי שהיה קודם לכן. זה חלק מהבקרובה יקדש כפי שהתבטא אצל אברהם אבינו. ולכן בתפילה, בסליחות שאנחנו אומרים בערב יום כיפור, אנחנו אומרים את הביטויים, את הבקשות לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא יסמוך נא את הנכשלים וישלח ידו להקימם, אשר דמעם שיקוים והנחתם אי רחמם. מפני שזה המשכיות של הקידוש השם להמשיך לחיות בצורה כזו של בקרובי אקדש. חז"ל אומרים שכשרבי עקיבא מסר את נפשו, אמרו לו תלמידיו לרבי עקיבא, רבינו עד כאן? אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק ובכל נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו לא אקיימנו? והיה מאריך באחד ויצתה נשמתו באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. והגמרא במנחות מוסיפה שגם משה רבינו שאל והקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה. רבי עקיבא, כפי שהבאתי מקודם מחובת הלבבות, היה מדובק כל חייו בשם עד כלות הנפש מעצמה אל השם יתברך. זו הייתה דרגתו של רבי עקיבא. מאותם האנשים שהם בני העולם הבא, גם בחיותם בעולם הזה. אולם מאידך, הרי התורה אומרת, וחי בהם ולא שימות בהם. אבל ידע רבי עקיבא שיות ובאותה שעה, תמו שנות חייו. אז רבי עקיבא נדבק בכל נשמתו, והוא זה שמסרה לקדוש ברוך הוא. המסרקות שלטו רק בגופו, ולא בנשמתו שיצאה מתוך הדבקה המוחלטת באלוקים. ולכן הוא זה רבי עקיבא שדורש במסכת סוטה, מי האיש הירא ורך הלבב שאינו יכול לעמוד בקשרי מלחמה, שאיננו ירא מבשר ודם, הוא זה שיכול לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא קיים, כפי שביארנו, את הקיום של הפסוק, ובו תדבק כפשוטו ממש. ועל זה אמרו חז"ל, שכל אותם הקדושים של כל הדורות, ועד בכלל שמונת הקדושים הללו, השם ייקום דמם, כל קדושי ישראל שנמצאים בצילו של רבי עקיבא, מאותו דרגה של רבי עקיבא, שבזמן שהקדוש ברוך הוא גוזר מה שגוזר, אז לא המסרקות שולטים בנשמתו, אלא נשמתם יוצאת מתוך הידבקות מלאה באלוקים. לא נהרג רבי עקיבא, אומרת הגמרא במסכת שמחות, אלא למופת. אפילו נוטל את נפשך, זה פסוק שנאמר בפרשת קריאת שמע, הוא נאמר על כל המצוות. כך מפרש רש"י על התורה. אלא שלגבי מצוות אחרות, יש לנו את המגבלה של וחי בהם. אבל במקום שהמגבלה הזו של וחי בהם לא קיימת, בכל נפשך בדרגתו של רבי עקיבא. לא הגוי מוסר את נשמתו של הישראל, אלא כמו שאומר חובת הלבבות, הישראל יכול להגיע למדרגה שהוא נדבק בכל נשמתו עד כלות הנפש אל השם יתברך. ומעין זה כותב האור החיים הקדוש, שישנה מציאות בעולם של יציאת נשמה, בבחינת נפשי יצאה בדברו עמו. בתשובות חתם סופר, וגם בחידושיו על התורה, כותב החתם סופר, מה הפירוש יודע השם ימי תמימים שכל שנותיו הם תמימים? הרי האדם נולד, הוא בן יום, הוא בן שבוע, אחר כך בן חודש, הוא בן שנה, עד שהוא מגיע לדרגה ההללית של תמימות בעבודת השם. אז איך אנחנו דורשים שכל ימיהם שלמים, הכל בתמימות? אומר החתם סופר, אף על פי ששיא התמימות והדבקות היא ביום האחרון, הקדוש ברוך הוא מחשב את כל שנותיו מיום שנברא לשנים תמימות, כי כולם היו מדרגות וסולם לעלות לדרגה האחרונה. וכך כותב בעל הערוך לנר במסכת נידה בדף ל' עמוד ב'. דרגה כל כך גבוהה עד כלות הנפש, על זה שאלו מלאכי מרום, זו תורה וזו שכרה. כותב הרב בפנקסי ראייה, אי אפשר ואין מציאות לשום בריאה לרדת לעומק ההבנה של הדבר הזה. ורק הקדוש בעצמו, שמבשרו הוא חוזה אלוקה, הוא יכול להגיע למדרגה כזאת. ודבר כזה שלא ניתן להבנה, הוא למעלה מכל דיבור והיגיון אנושי מוגבל. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שתוק. זה דבר שהוא למעלה מכוח הדיבור. כך עלה במחשבה לפני. אנחנו היום בערב, והאמת היא שבמשך כל השנה, אנחנו נזכרים כל הזמן בפסוק שאמר הנביא בספר איכה. הלילה אני בוכי. כי רחק ממני מנחם. וכשכל בר דעת שואל איך מתנחמים, ראיתי בשפת אמת על ספר תהילים. על הפסוק נהפך לאבל מחולין. אומר השפת אמת, מה שבזמן המקדש יכולנו להשיג ולהתקרב לבורא על ידי מחול, אנחנו יכולים לזכות על ידי ההשתתפות, על ידי הצער, על ידי האבלות על המקדש. הכוונה, כמו שאמרו חז"ל על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בלשון הווה בשמחתה, מפני שהוא מרגיש שירושלים והמקדש והקדושים זה דבר חי ומורגש. וכך כותב השל"א הקדוש במסכת תענית, בזה שאדם מראה בכנות הלב את האבלות והצער על ירושלים, בזה עצמו הוא בונה את ירושלים. הוא מזכך וסותר את החורבן כאדם הסותר על מנת לבנות. זה יסודו הגדול של המהר"ל בנצח ישראל, שרק החסר ראוי אל ההוויה. אבל מי שאצלו יש הרגשה שהכל בשלמות, הוא לא יתאווה. אין לו שאיפות, אין לו מה למלא. וזו תורת הנחמה. לתקן ולבנות ולהוסיף עוד ועוד. רחל אמנו, מענה להינחם כי איננו. הכוונה היא שכל עוד שלא הרגיש הרחל שאנחנו השלמנו עד כמה שיכול את מעלותיו ותכונותיו של כל אחד ואחד, מענה להינחם כי איננו. ולכן אומרת הפסיקתא, כי הגאולה של העתיד לבוא היא תבוא בזכות רחל, כי רחל היא זו שלא השלימה, רחל היא זו שלא ויתרה, היא דרשה את התיקון והיא דרשה את הדרך בחזרה לשלימות. אנחנו באותו מצב, חסרים עדיין את כל המידות הטובות שיתהלכו בתוכנו, את העוז ואת הענווה, את מידת האמת, את הצניעות, ועל הכל עוד לא חזר אלינו כבודם של ישראל שניטל מהם בתשפוכת דם צדיקים. על במותינו חללים, ואנחנו אלו שקרובים אל החלל, הכוונה היא על החלל ואל החלל שהם הותירו אחריהם. וזו החובה שלנו, למלא את החלל בתורה, למלא את החלל בעבודת השם, למלא את החלל לא רק בחיבת ארצנו הקדושה, אלא גם בישיבתה בפועל. שעל זה אמר הכתוב, בדמייך חיי בלשון ציווי. שמונת הקדושים השם ימקום דמם. הם לא רק מתו על קידוש השם, הם גם חיו חיים של קידוש השם. חיים של מסירות נפש, חיים של גבורה. אנחנו זוכרים אותם ביום הזה מחדש. ואת הערב הזה אנחנו עושים לא מפני כבודם, ולא מטעמי נימוס, ולא בגלל איזושהי התרפקות לעבר, אלא בגלל שאנחנו מודעים שמהם אנחנו צריכים ללמוד. שככל שנדבק יותר, השר של שכחה לא ישלוט במעשינו. נדבק באותה אהבת ושקידת התורה שלנו, באותה אהבת הורים ודיבוק חברים, באותה אהבת ארץ ישראל, שהיא נבעה מעומק ההבנה ומעומק הידיעה. הייתי בספרו של הצדיק רבי לוין, הוא מביא את הגמרא בכתובות על רב חייא בר גמדא, שכשהוא בא לארץ ישראל, הוא התגולל בהפרה של ארץ ישראל שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכונן. רש"י שם על המקום מביא שוב את הפסוק והוא משמיט את המילה שנאמר. כותב הצדיק רבי לוין, מה רש"י בא לומר לנו? רש"י בא לומר שרב חייא בר גמדא חי חיים של תורה, של אהבת תורה, של אהבת ארץ ישראל, לא בגלל רק שנאמר. הוא התגולל בהפרה של הארץ, אלא בגלל שכך הוא חי וככה הוא הרגיש, ולא כאותם שעושים את מה שעושים רק בגלל שנאמר. דרגת החיות והקלבה והדבקות לתורה ולארץ ישראל וכל המצוות היא בשיאה כשאדם הופך את עצמו לחלק בלתי נפרד ממנו. רב זצ"ל כותב, הטהרה לעתיד לבוא של פרה אדומה, שמתארת מטומאת מת, היא לא רק להעביר את הטומאה כדי לתאר את האדם הפרטי על ידי ההזיה. המגמה שלנו היא לתקן את סיבת החטאים, לתקן את העולם כולו, להעלות את העולם מחדש מעומק החטא, שהרי רק בגלל החטא הקדמון בא המוות לעולם וממנו באה הטומאה. זה האיחול שלנו לקיום מצוות פרה אדומה. חז"ל אומרים במדרש, כשהקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני, השתיק השם את כל העולם כדי שידעו שאין חוץ ממנו, ואמר אנוכי השם אלוקיך, ולעתיד לבוא כתיב אנוכי אנוכי ומנחמך. זה לשון המדרש. מה אנחנו לומדים מהמדרש הזה? הגילוי המיוחד של הקדוש ברוך הוא, שידעו שאין חוץ ממנו, הוא לא רק באמירת אנוכי השם אלוקיך, אלא הוא נדרש גם כדי להבין את הניחומים שיהיו לעתיד לבוא. אותו אנוכי השם אלוקיך הוא אותו האנוכי של אנוכי אסתר אסתר פניו. כותב הרב במאמרי ראייה, אב וענן שהיה בזמן ההתגלות במעמד הר סיני, הוא בא בגלל שהיה באותו מעמד ריבוי של אור כל כך גדול, שהיו צריכים מסכים כדי שהבריאות יוכלו לקלוט את כל ריבוי האורה. כותב הרב זצ"ל, וכך לעתיד לבוא בגילוי הנחמות. כי נרחמתי, כי עשיתם. נחמה, במובן הפשוט שלה, היא לשון של חרטה. היא לשון של בירור למפרע. לשון של גילוי הרצון האמיתי של השם. וכך כותב רש"י בספר בראשית, שכל לשון ניחום הוא לשון נמלח, כמו ועל עבדיו יתנחם. כולם לשון מחשבה אחרת. ניחומים לעתיד לבוא, שעליהם מדבר המדרש, הכוונה היא שלעתיד לבוא יתגלה לנו למפרע המחשבה האמיתית של השם. ישוב אבך ותנחמני. וכך הייתי שמסביר הרמח"ל בדרך השם בחלק ד', שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יודיע לנו את דרכיו לעיני כל ישראל, וזו תהיה הנחמה. אנחנו מאמינים, כמו שאומרים בנוסח המקובל, המקום ינחם משאר אבלי ציון. ניחומים של הפרט הם לא מנותקים מהניחומים של כלל ישראל. נחמות ציון וירושלים, שכל ספרי הנביאים מלאים. גם מה שכתוב בסוף מסכת מכות, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, זה היה רק לאחר שרבי עקיבא הסביר להם והוכיח להם את המציאות האמיתית כפי שמשתקפת בפסוקי הנביאים. לכל אדם, כתוב בחז"ל, נשאר בו עצם הלוז, שהיא החלק הקטן ביותר בגופו של האדם, שהוא השורש של דחיית האדם לעתיד לבוא. עצם הלוז. וכמו שבאדם הפרטי יש עצם הלוז, ככה יש גם עצם לוז כללית. ועצם הלוז של כלל ישראל, כותב הרמח"ל באוצרות הרמח"ל, שהכוונה היא על הכותל המערבי, שהוא השורש של התחייה לעתיד לבוא, שיהיה בבית המקדש במרום הר הרים. אנחנו חייבים לומר לעצמנו, ואני מתכוון במיוחד לתלמידים ולאחים, הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, כפי שכתוב בספר איוב, רק את נפשו שמור. הוא התיר לו לקחת ממנו את הכל. רק את נפשו שמור. אבל כל ספר איוב מלא מכך שהיו לו חברים לאיוב. הקדוש ברוך הוא הרי התיר לשטן לקחת את הכל, חוץ ממנו עצמו, ובכל זאת חברם נשארו. בשבילנו זה לימוד גדול. אם אנחנו צריכים לדאוג שגם אישיות כזו שלוקחים ממנה את הכל, אבל את נפשו שמור, אין מציאות בעולם לשמור את נפשו כשהאדם נשאר לבד. זה לא צורת החיים האמיתית. לכן חז"ל אומרים במסכת בבא בתרא, או חברותא כחברותא דאיוב או מיתותא. מה הדגש או חברותא כחברותא דאיוב או חברותא? כמו שאמרנו, החברותא שהיה אצל איוב זה לא סתם חבר, זה היה חבר שבלעדיו לא היה קיום לציווי רק את נפשו שמו. להמשיך את הקשר, צריך להמשיך את החברות, מפני שהקדוש ברוך הוא גם השעות הקשות ציווה רק את נפשו שמו, וזה מוטל עלינו על כולם. לעשות את הכל לבד אפשר רק אם אנחנו יודעים שמול עינינו יישאר הציווי רק את נפשו שמור, אבל שנשאר בדרגה של או חברותא כחבריו של איוב. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם לחזק את כולנו בכל דברי הנביאים, בכל דברי התנחומים שיבואו עלינו במהרה, בקרוב, תחיית המתים הפרטית ותחיית המתים הכללית בהר אור הרים בירושלים עיר הקודש, אמן ואמן.